slave, so he does shashui. All words of vadati beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום שלישי, ה' בכסלו תשפ"א, מסכת נידה, דף מ"א, ובספירת הגומר לגומרה של תורה, סיום הש"ס בעזרת השם ובישועתו הבא עלינו לטובה, 32 ימים ודפים לסיום הש"ס בעזרת השם ובישועתו, שבת פרשת ויגש, תשפ"א. התרגשות גדולה והודיה לבורא כל העולמים על כל הטוב אשר גמלנו, גומלנו ויגמלנו. כן נזכה ונחיה ונראה ונירש טובה וברכה לשני ימות המשיח ולחיי העולם הבא. ובהגמטריות, בפרפראות לחוכמה, אנחנו מוצאים כך, 32 ימים ודפים לסיום הש"ס תשפ"א, זה בגמטריה 2623. בדיוק הפסוק, צהלי ורוני יושבת ציון, כי גדול בקרבך, קדוש ישראל. וגם, השם שמעת תפילתי, ושבעתי אליך תבוא. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדינו אליי ולא אבותיי, שלא יהיה רד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי מהרה מתוך הספר מאורות הדף היומי, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בדף ל"ח. בגמרא מבואר דבר פלא. תשעת ירחי הלידה מתקצרים ומתארכים לפי קביעת לוח השנה על ידי הסנהדרין. שיפור הקגרים, אומרת הגמרא. השופר שתקעו בו בתחילת החודש להכריז על ראש חודש שבית דין קבע, גורם לחשבון חדש בכל הקשור לחישובי תאריכים שונים. והרשב"א בתורת הבית כותב, דוודאי שיפור הקגרים, שכל מה שבית דין של מטה עושה, בית דין של מעלה מסכימים עמהם. דכתיב אשר תקראו אותם, אל תקרי אותם אלא אתם. הקדוש ברוך הוא הניק כוח לבית דין של מטה, נתן בידיהם סמכות ואחריות על קביעת עיבור החודש, ועיבור השנה. והנה אומר הרשב"א, אם בית דין מעברים את השנה, הם דוחים את חג הפסח בחודש. בימי הפסח המקוריים מותר לאכול חמץ, והם קבעו ימי פסח חדשים. בית דין של מעלה, ממשיך הרשב"א, נוהג בהתאם לקביעות בית דין של מטה, אפילו הטבע משתנה לפי הכרעותיהם. קיבצנו מספר דוגמאות מעניינות להמחשת קשר עילאי ומופלא זה, בין יצורי אנוש לבין פמליה של מעלה באמצעות התורה הקדושה. אישה מניקה אסורה להינשא עד תום שנתיים מלידת תינוקה, כאמור במסכת יבמות דף מ"ב. שמא תתעבר ויפסק מקור מזונו של תינוקה, ואילו בעלה שאינו אביו לא ידאג עבורו למזון חילופי. אבל בשנה מעוברת שאשר בה מצטרף חודש נוסף לחשבון, כותב בעל תרומת הדשן, כי עליה להחמיר עד שיסתיימו שנתיים תמימות, אף על פי שחשבון החודשים עולה ל-25, שכן בגמרא מבואר שתקופת ההנקה היא שנתיים ימים, ובשנת העיבור תקופת ההנקה מתארכת בהתאם לשנה. דוגמה נוספת, בהמת ריפה שגופה לקוי באופן שאינה יכולה להאריך לחיות יותר מ-12 חודש. הרי אינה חיה יותר מ-12 חודש, אבל בשנה מעוברת, יש אומרים שקצבת חייה מתארכת ל-13 חודשים. החזון איש זצ"ל כותב דברים מופלאים על כוח התורה. וכך הוא כותב, אבל הכרעת השיעור בטריפה הפרטית ניתנת לחכם. ומה שנראה לו, זהו שורש ההלכה שנאמר למשה מסיני. ואפשר שחייה תלויים בהוראת החכם, אם הייתה ההוראה בחייה. יש פירות מסוימים שתולעים מתקיימים בתוכם בעודם מחוברים אל העץ. פירות אלו יש לבדוק במשך 12 החודשים שלאחר תלישתם מן העץ. שכן התולעת מתקיימת במשך 6 חודשים, וגופה קלה לאחר 6 חודשים נוספים. או אז כבר אין איסור באכילתה. אבל בשנה מעוברת חייהן של התולעים מתארכות, ויש לבדוק את הפירות 13 חודשים. זו הערה שלנו מתוך הספר מאורות הדף היומי. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראה לעיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. יום שלישי, ה' בכסלו תשפ"א, מרחק 32 ימים ודפים מסיום הש"ס כולו בעזרת השם ובישועתו. עיקר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף מ"א במסכת נידה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד, שימו לב, בדף מ"א עמוד א', 13 שורות לפני סוף העמוד, מן המילים אמר רבי יוחנן, ומודה רבי שמעון בקודשים שאינו קדוש. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנתנו שלדעת רבי שמעון יוצא דופן הרי הוא כילוד לעניין ימי טומאה וטהרה וחיוב קורבן. מבארת הגמרא שרבי שמעון אמר זאת לעניין לידת אדם בלבד. אמר רבי יוחנן ומודה רבי שמעון בקודשים שאינו קדוש ובר באמה שיצא דרך דופן אמו, אינו כשר לקורבן, ואם יקדישו אין בו קדושת הגוף אלא קדושת ממון בלבד, שהוא כמקדיש בעל מום שצריך לפדותו ולהביא קורבן בדמיו, והראשון יוצא לחולין לגמרי ומותר לגזוס צמרו ולעבוד בו. מה שאין כן אם הייתה בו קדושת הגוף ואחר כך נפל בו מום ונפדה, שהוא אסור בגיזה ועבודה כמבואר במסכת בחורות דף י' עמוד א'. שואלת הגמרא, מה הייתה מה טעמו של רבי שמעון? מבארת הגמרא, גמר ולמד גזירה שווה לידה לידה את דין הקודשים מבחור בהמה. בלי הגזירה שווה היה הדין גם בקודשים שיוצא דופן נחשב כילוד, אבל היות ויש גזירה שווה לידה לידה, נאמר לשון לידה בקודשים שור או כסף או עז כי יוולד, ומיום השמיני ועלה ירצה לקורבן, ונאמר לשון לידה בבחור, כל הבחור אשר יוולד בבקרך ובצונך הזכר תקדיש. מה הטעם כמו ששם לגבי בחור הוא דווקא פטר רחם שיצא דרך הרחם ולא דרך הדופן, שהרי נאמר בו על כן אני זובח להשם כל פטר רחם הזכרים, אף כאן לגבי קודשים אינו קדוש אלא פטר רחם היוצא דרך הרחם ולא דרך הדופן. מקשה הגמרא, אם למד זאת רבי שמעון מבחור בגזירה שווה כדבריך, וליגמר וילמד דין הקודשים בגזירה שווה לידה לידה מאדם, שנאמר גם בו לשון לידה וילדה זכר, ותדרוש באופן הבא, מה אתם כמו ששם באדם לדעת רבי שמעון אפילו יוצא דופן נחשב כילוד, אף כאן בקודשים אפילו יוצא דופן יהיה נחשב כילוד ומותר להקריבו, ואף שאין אדם דן גזירה שווה מעצמו כדברי הגמרא במסכת פסחים דף סמך וב, הרי מצינו במסכת בחורות דף ממזיין, שרבי שמעון דורש גזירה שווה לידה לידה מאישה לעניין נחלה, ולפיכך מקשה הגמרא שידרוש גזירה שווה זו גם לעניין יוצא דופן בקודשים. מדרצת הגמרא, מסתברא מבחור אבל אלה מילף, מסתבר יותר שהיה לו ללמוד קודשים מבחור בהמה ולא מאדם, שכן נלמד דבר שנאמר בו אמו מדבר שגם בו נאמר אמו. בקודשים נאמר שור או כסף או עז כי יוולד והיה שבעת ימים תחת אמו, ובבחור נאמר שבעת ימים יהיה עם אמו ביום השמיני תתנו לי, ולא נלמד קודשים מלידת אדם שלא נאמר בה אמו. מקשה הגמרא, אדי רבא, מאדם אבל אלה מילף, היה לו ללמוד גזירה שווה קודשים מאדם, שכן פשוט מפשוט הפרשה בלידת אדם מדברת גם במי שאינו בחור אלא פשוט, וכן בקודשים לא מדובר בבחור אלא בפשוט, מה שאין כן הפרשה של בחור בהמה היא נאמרה דווקא בבחור ולא בפשוט. בגלל הקושייה הזו דוחה הגמרא את התירוץ הראשון ומתרצת באופן אחר, אלא אומרת הגמרא, מבחור אבל אלה מילף, מסתבר יותר שהיה לו ללמוד קודשים מבחור בהמה ולא מאדם, שכן מצינו בהם כמה דברים שווים, בשניהם מוזכרה אם אמו, ושניהם בהמת קודשים, שהרי בחור אף הוא קרב במזבח, ובשניהם יש איסורי פיגול. פיגול הוא קורבן שחשב עליו בשעת אחת מעבודתיו, שעושה כן על מנת לזרוק דמו או לאוכלו לאחר הזמן הקצוב לו בתורה, והאוכל ממנו במזיד חייב קראת, ונותר, נותר הוא בשר קורבן שעבר זמן אכילתו, והאוכל ממנו במזיד חייב קראת, ותמה, האוכל קודשים בתומת הגוף, הוא גם כן איסור קראת, מה שאין כן אדם שאין בו את כל אלה. מקשה הגמרא, אדי רבא, מאדם אבל אלה מילף, היה לו ללמוד גזירה שווה קודשים מאדם, שכן מצינו בהם כמה דברים שווים, שבשניהם מדובר על פשוט, ובשניהם לא מדובר דווקא על זכר, אלא גם על נקבה. פרשת יולדת מדובר במפורש גם על נקבה, וכן בקודשים מצינו קורבנות נקבה, ובשניהם אינו קדוש מאליו, שהרי בקודשים מדובר בבהמות שהיו חולין עד שהקדישם, ואדם לא שייך להקדישו כלל, ובשניהם מצינו שאינם ניתנים לכהן במתנה, שהרי בקורבנות יש גם חלק הניתן לבעלים, כגון שלמים שנאכלים לבעלים. מה שאין כן בבחור בהמה שאינו בפשוט, והוא דווקא בזכר, וקדוש מאליו בילדתו, וניתן כולו לכהן. מדרצת הגמרא, הנח נפישן. הדברים שקודשים שווים בהם לבחור, מרובים יותר מהדברים שקודשים שווים בהם לאדם. כי פיגול, נותר ותמן נחשבים כשלושה דברים. לפיכך יש ללמוד את דינם מבחור דווקא, ויוצא דופן פסול בהם. מביאה הגמרא ברייתא לסייע לרבי יוחנן שאמר שרבי שמעון מודה בקודשים שיוצא דופן אינו כילוד. אמר רפחיה, בריידר אבונה משמי דרבה, בשמו של רבה, תניה דמסייע לי לרבי יוחנן. יש ברייתא מסייעת לרבי יוחנן. שכן שנינו בברייתא לגבי קודשים פסולים שעבר ואעלם על גבי המזבח. רבי יהודה אומר, נאמר בקורבן עולה, ספר ויקרא פרק ו' פסוק ב', זאת תורת העולה, היא העולה על מוגדה על המזבח. מהמילים על מוגדה למדנו שכל עולה ואפילו כשירה שנפסלה אם עלתה על המוקד שבמזבח, לא תירד. שכן, עם משמעות הכתוב העולה על מוקדה למזבח כל הלילה, שמעט שתעלה על מוקדה תהיה שם כל הלילה. אבל התיבות זאת, היא, והאות היי שבמילה העולה, הרי אלו שלושה מיעוטים, שכן משמע מהן, שהדין שאם עלתה לא תירד, זה רק בעולה הזאת, הכשירה הנזכרת בפרשה ולא בעולה אחרת שהייתה כשרה ונפסלה. פרט לעולה שנשחטה בלילה ונפסלה בכך, וכן שנשפך דמה על הארץ ולא נזרק, ואפילו אם נשפך לאחר שנתקבל בכלי סובר רבי יהודה שאם עלתה צריך להורידה, וכן שיצא דמה חוץ לכלאים, חוץ למחיצות של העזרה. בשלושתן הדינו שאם עלתה למזבח תירד, צריך להורידה. אבל בפסולים אחרים שעלו על גבי המזבח, מודה רבי יהודה לרבי שמעון שאינם מתמעטים מהמילים זאת היא וההי של המילה עולה, העולה. ואם עלו, לא ירדו, כי בכל אחד מהם יש סברה מסוימת לומר שלא בא כתוב למעטו, כמבואר במסכת זבחים, דף דף עמוד ב'. ומה שמיית כתוב דווקא שלושה פסולים אלו, כי נפסלו קודם זריקת דמם ואינם עולה חשובה. ממשיכה הברייתא, רבי שמעון חולק על רבי יהודה ואומר שכך יש לדרוש את הפסוק. נאמר כאן העולה, ואין לי ללמוד מלשון זו, אלא לגבי עולה כשירה שאם עלתה לא תירד. מניין שיש לרבות גם עולה שנשחטה בלילה, ושנשפך דמה. היינו שנתקבל תחילה בכלי כהלכתו ואחר כך נשפך, אבל אם לא נתקבל כלל מודה רבי שמעון שאם עלתה תירד, ושיצא דמה חוץ לכלאים שאף הם אם עלו לא ירדו, והלן, וכן דם שלא נזרק עד שקיעת החמה ונפסל הקורבן בכך, והיוצא בשר עולה שיצא חוץ לעזרה לפני זריקת הדם, וחזר והכניסו, והתמה שנטמע הבשר, והנותר בשר עולה שנותר לאחר הזמן הראוי להקטירו, וקורבן שנשחט על מנת לאוכלו חוץ לזמנו הראוי שהוא פיגול, והנשחט על מנת לאוכלו חוץ למקומו הראוי, וקורבנות שקיבלו את דמם אנשים פסולים לעבודה כגון בעלי מומים, ולאחר מכן זרקו הפסולים את דמם על גבי המזבח, והניתנים למעלה קורבנות שצריך ליתן את דמם בחציו העליון של המזבח, כגון חטאת בהמה שדמה ניתן למעלה מחוט הסקרה שהוא באמצע המזבח מפני שנאמר, ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו ונתן על קרנות המזבח העולה, והקרנות הם בעליונו של המזבח, אז הניתנים למעלה שעבר ונתנן למטה בחציו התחתון של המזבח, והניתנים למטה כגון עולת בהמה, שבה לא נאמר לתת את דמה על הקרנות כמו שנאמר בחטאת, משמע שניתן דמה למטה, אם כן הניתנין למטה שעבר ונתנן למעלה וניתנין בחוץ קורבנות שצריך ליתן את דמם על מזבח העולה, שהוא מחוץ להיכל שעבר ונתנן על מזבח הקטורת שהוא בפנים ההיכל, והניתנין על מזבח הקטורת שבפנים, כגון פר יעלם דבר בפר כהן משיח, שמתן דמם על מזבח הקטורת, שעבר ונתנן על מזבח העולה שבחוץ, וקורבן הפסח והחטאת ששחטן שלא לשמן אלא לשם קורבן אחר, ודווקא פסח וחטאת אבל שאר הקורבנות ששחטם שלא לשמם כן קריבים על המזבח לכתחילה כמבואר במסכת זבחים במשנה הראשונה, מניין שכל הפסולים הללו אף אם הם עלו לא ירדו, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב באומרו זאת תורת העולה, ריבה הכתוב תורה אחת, דין אחד לכל העולין על הגבי המזבח, בין כשרים ובין פסולים שאם עלו לא ירדו, והפסוק מתפרש כך, אי העולה על מוקדה כל העולים על המוקד, אפילו אם היו פסולים כל הלילה עד הבוקר, אין להורידם אלא להשאירם על המזבח כל הלילה עד הבוקר. ממשיכה הברייתא בדברי רבי שמעון, יכול הייתי לומר שאני מרבה בכלל זה גם את הרובע בהמה שרבעה אישה, בין כדרכה בין שלא כדרכה, והוא הדין בשור שבא על הזכר, והנרבע בהמה שנרבעה לאיש, וכגון שאין שם אלא עד אחד המעיד על הבהמה שרבעה או נרבעה, או שהבעלים הודה בדבר מעצמו, והדין הוא שהמודה בכנס פטור שבאופנים אילו אין ממיתים את הבהמה ומותרת לעדיות, אבל אם היו שם שני עדים דינה בסקילה ונאסרת אף לעדיות, כלומר, לא היה צריך כתוב מיוחד למעטה שאם עלתה תרד, יכול הייתי לומר שאני מרבה בכלל זה את הרובע והנרבע והמוקצה שיחדו על להקריבה לעבודה זרה, והנעבד שהשתחווה לה ונעשית בעצמה עבודה זרה, שכל אלו פסולים לקורבן כמבואר לקמן בדף ממלף עמוד א', ואתנן בהמה שניתנה לזונה בסחרה, והמחיר בהמה שעשה מחיר כלב, כגון המחליף שבע כלב, והכיליים כגון הנולד מן הקיבה של כבשים שנתעברה מזכר של עיזים, ואף שכל אחד משני המינים הללו ראוי לקורבן בפני עצמו, הוא התוצאה הזו פסול, כי כך דורשת הגמרא לקמן מלשון הכתוב, שור או כסף או עז כי יוולד, ומיום השמיני ועלה ירצה לקורבן, דווקא שור או כסף ולא כליים, והטריפה ויוצא דופן שגם הם, אם עלו לא ירדו, תלמוד לומר בתחילת הפסוק נאמר זאת, דווקא העולה הזאת הנזכרת אם עלתה לא תירד, אבל אחרת גם אם עלתה תירד, וכוונת הכתוב למעט את כל הפסולים הללו, האחרונים. ומברר את הברייתא ומה ראית לרבות דווקא את אלו הראשונים שנשחטה בלילה ושאר המנויים ממה, ולהוציא דווקא את אלו האחרונים הרובע והנרבע ושאר המנויים ממהם ולא למדת להפך, להוציא את הראשונים ולרבות את האחרונים, שהרי לא פירש לך הכתוב איזה מהם יש לך לרבות ואיזה מהם יש לך למעט. משיבה הברייתא, אחר שמצד אחד ריבה הכתוב במילה העולה, שתהיה תורה אחת לכל העולים שלא ירדו, ומצד שני מיעט במילה זאת, שיש פסולים שאם עלו צריך להורידם, הרי שהדבר מסור בידך להכריע מעומד הדעת מה בא כתוב לרבות ומה הוא בא למעט. לפיכך אמרת, מרבה אני בכלל העולים שלא ירדו את אלו את שנשחטה בלילה ושאר הפסולים המנויים ממה, מפני שהיה פסולן בקודש שנפסלו לאחר שבאו לעזרה, ומוציא אני מכללם את אלו את הרובע והנרבע ושאר הפסולים המנויים ממם, מפני שלא היה פסולן בקודש אלא נפסלו קודם לכן, ודינם שאם עלו ירדו. מדייק את הגמרא מלשון הברייתא, מהי דעת רבי שמעון לגבי יוצא דופן בקודשים? קטני מיית, מכל מקום שנינו בדברי רבי שמעון בברייתא הזו לגבי יוצא דופן, דלא, שהוא לא נתרבה בכלל עולים ופסול להקרבה גם בדיעבד, מה אליו? מהו אותו יוצא דופן שהזכיר רבי שמעון בברייתא, האם אין כוונתו ליוצא דופן בקודשים? שהיוצא דרך דופן עמו אי אפשר להקדישו למזבח. הרי זו ראיה לדברי רבי יוחנן שרבי שמעון מולדה בקודשים, שאין יציאת טבלה דרך הדופן נחשבת כלידה. דוחה הגמרא ואומרת, אמר רב הונא ברי דרב נתן, לא, אין כוונת הברייתא שכל הנולד דרך דופן אי אפשר להקדישו קדושת הגוף למזבח, אלא כוונתה ליוצא דופן דבחור. בחור בהמה שנולד דרך דופן, אין בו קדושת בחור ואינו קרב למזבח כשאר בחורות. כיוון שהוא מתמעט מהמילה זאת שנאמרה בעולה. אבל שאר ולדות שיצאו דרך דופן, ייתכן שרבי שמעון מתיר להקריבם שלא כדברי רבי יוחנן. מקשה הגמרא על רב הונא ברב נתן. הרי לדעת רבי יוחנן הלל בדף מ' עמוד א', דין זה בבחור יוצא דופן שאין בו קדושת בחורה מהכתוב בבחור, פטרחם נפקא, משם הוא נלמד, ואין צורך ללומדו מהמיעוט זאת, כפי שאומרת הברייתא, כיוון שהוא חולין גמורים, וכך הדין בכל חולין שאם עלו צריך להורידם. דוחה הגמרא דברי המקשה אלא מאי, אלא מה תאמר, שכוונת הברייתא דקודשים, שכל יוצא דופן אי אפשר להקדישו למזבח, הרי דין זה לדעת רבי יוחנן, מאימו אימו נפקא, משם הוא נלמד, ואילו הברייתא ממעטת אותו מהמילה זאת, ובכל אופן הרי שלא כדברי רבי יוחנן. משיבה הגמרא, אי מאי, וכי מה טענה איזו? היא אמרת בישלמה, מובן הדבר אם תאמר, שכוונת הברייתא ליוצא דופן דקודשים, כיוון שתוכל לבאר, היינו דאיצטריכית רי קראי, שמטעם זה נצרכים שני כתובים, גם הדרשה אימו אימו וגם התיבה זאת, חד לבאמת חולין, דאוליד דרך דופן והקדשה, כתוב אחד אימו אימו נצרך, למעט ולד של בהמת חולין שילדתו אימו דרך דופן והקדיש אותו שאינו קדוש ואם עלה ירד, וחד לבהמת קודשים דאוליד דרך דופן, וכתוב אחד המילה זאת נצרך, למעט ולד של בהמת קודשים שילדתו אימו דרך דופן, וכסבר, וזה מפני שסובר הטענה שוולדות של בהמות קודשים בהווייתן הן, בלידתם הם נעשים קדושים, ואפשר היה לומר שגם יוצא דופן בכלל זה, וכיוון שהוא קדוש מאליו הרי זה ראוי להקרבה, על כן צריך כתוב מיוחד למעתו, שאם עלה ירד, משום שלא היה פסולו בקודש. אלא היא אמרת, אבל אם תאמר שכוונת הברייתא ליוצא דופן בבחור, הרי דין זה בבחור לדעת רבי יוחנן מפטרחם נפקא, משם הוא נלמד ואין צורך למעתו מהכתוב זאת. מביאה הגמרא ראיה שכך יש לפרש את הברייתא, אכן עמי מסתברא, כך נראה גם מסברה שמדובר בברייתא ביוצא דופן דקודשים. הראיה מדקטני ממה ששנינו בברייתא הזו, שהתיבה זאת באה למעט את הרובע והנרבה והמוקצה והנעבד והכיליים. ויש להקשות, וכי הני מאחה נפקה? האם את דינם של אלו, שאם עלו ירדו לומדים מכאן, מהמיעוט שבתיבת זאת? הרי לא מכאן הוא נלמד, אלא מאתם נפקה, משם הוא נלמד, מהפסוק שהובא בברייתא האחרת, שכך שנינו בברייתא, נאמר בפסוק, מן הבהמה, מן הבקר, ומן הצון תקריבו את קורבנכם. ספר ויקרא פרק א' פסוק ב', המילה מין מלמדת, שרק חלק מן הבהמות הקשירות כשרות להקרבה ולא כולן, ולפיכך נלמד מלשון הכתוב מן הבהמה להוציא מכלל הראויים להקרבה את הרובע והנרבה, בהמה שרבעה אישה או שנרבעה לאיש, ומהתיבות מן הבקר נלמד להוציא את הנעבד שהשתחווה לה ונעשית בעצמה עבודה זרה, ומהתיבות מן הצון נלמד להוציא את המוקצה שיחדו על הקריבה לעבודה זרה, וצריך שני מיעוטים, אחד לנעבד ואחד למוקצה, למרות ששניהם זה פסול של עבודה זרה, כי אם היה מיעוט אחד בלבד היינו לומדים ממנו רק לגבי נעבד שהוא חמור יותר. ומהאיתור של האות וב בתיבות ומין הצון נלמד להוציא את הנוגח שהרג אדם, ודווקא כשנודע שהרג על ידי עד אחד או באופן שהבעלים הודע, שאז אין הבהמה נסכלת, ולכן צריך הכתוב למעטה שאינה ראויה לקורבן. וכיוון שכל אלו פסולים להקרבה, אין צורך לחזור ולמעטם מהמילה זאת. וטוב, ועוד יש להקשות מה ששנינו בברייתא, שמהתיבה זאת ממעטים גם בהמת כליים, כגון ולד שאימו ממין כבש ואביו תאי שאינו ראוי להקרבה, ואף אם עלה ירד. וכי מאחה נפקא, האם מכאן מהמיעוט שבמילה זאת לומדים הדין בכליים שאם עלו ירדו? הרי מהתם נפקא, הדין הזה בכליים נלמד מהפסוק שהובא בברייתא אחרת, כך שנינו בה. נאמר בספר ויקרא פרק חב ב', פסוק זך, שור או כסף או עז כי יוולד, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן. שתי התיבות או שבפסוק הזה מיותרות לדרשה. ולפיכך מלשון הכתוב שור או כסב נלמד שהוא פרט לבהמת כליים, ומהלשון או עז נלמד שהוא פרט לנדמה, בהמה שאינה דומה לבני מינה אלא נראית כבהמה מסוג אחר, כגון הנולד מזכר ונקבה של עיזים ודומה לכבש, למרות שגם כבש ראוי להקרבה, שלא יהיו ראויות הבהמות הללו להקרבה. וכיוון שנתמעתה בהמת כליים מפסוק זה, אין צורך לחזור ולמעטה מהמילה זאת, אלא על כורכך הצטריך וטרי קראי, נצרכים שני הכתובים בכל אחד מהפסולים הנזכרים בשתי הברייתות הללו, חד לבהמת חולין, כתוב אחד מן הבהמה לגבי רובע ונרבה ושאר המנויים ממם ושור או כסב לגבי קיליים ונדמה, נצרח למעט בהמת חולין שיש בה אחד מכל הפסולים הללו שאינה ראויה למזבח, ואם עלתה תרד, ואחד לבהמת קודשים, וכתוב אחד, המילה זאת נצרכת, למעט בהמת קודשים שיש בה אחד מכל הפסולים הללו שאם עלתה, תרד. אם כן, הכנה מייצריך תרי קראי. גם כאן לגבי יוצא דופן צריך שני כתובים למעטו, אחד לבלד של בהמת חולין שנולד דרך דופן, ואחד לבלד של בהמת קודשים שנולד דרך דופן. ויהיה הגמרא מחלוקת נוספת בין חכמים לרבי שמעון. הדין הוא שאישה שראתה דם במשך שלושה ימים שהם בתוך 11 יום שבנידה לנידה, הרי זו זבה מדאורייתא. אבל דם קושי, מה זה דם קושי? דם הבא מחמת צער לידה, אינה נעשית זבה מחמתו, אף אם ראתה אותו במשך שלושה ימים בתוך הימים שבנידה לנידה. וזאת מבואר במשנה לאל בדף למדווה עמוד ב', ונלמד בגמרא שם מלשון הכתוב בזבה, ואישה כי יזוב זוב דמה, רק דמה מחמת עצמה ולא מחמת ולד, ודווקא שבא אדם בימים הראויים לזיבתה, אבל דם קושי שבא בימים הראויים לנידתה, לא תיאר אותו הכתוב כמבואר בברייתא לאל בדף למדווה עמוד ב'. ויהיה הגמרא מחלוקת בעניין הזה לגבי היולדת דרך דופן. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, המקשה אישה שרואה דם דרך הרחם מתוך צער לידה, במשך שלושה ימים, שהם בתוך 11 יום שבין נידה לנידה, ובסוף שלושת הימים יצא ולד דרך דופן, אף שלא היה הפסק בין ראיית הדם ללידה, הרי זו יולדת בזוב, כלומר, הרי זו זבה סתם ואין לה דין יולדת כלל. מפני שכשתייר הכתוב מדין זבה את הרואה דם מחמת צער לידה, תייר דווקא דם הבא מחמת לידה, וכיוון שיציאת הוולד דרך הדופן לדעת התנה אינה נחשבת ללידה, כמבואר בגמרא להלן בסמוך, נמצא שאדם שראתה באותם שלושת ימים הוא דם זיבה. ורבי שמעון חולק ואומר, אין זו יולדת בזוב, כי דם זה נחשב לדם קושי, וצריכה להביא קורבן ללידתה בלבד. רבי שמעון הולך לטעמו במשנתנו, כמבואר בגמרא להלן בסמוך, שיוצא דופן ובלד גמור. ממשיכה הברייתא ודם היוצא משם תמה, ורבי שמעון חולק ומתאר. והגמרא לקמן בדף ממלף עמוד ב' תבאר, מה כוונת הברייתא באומרה משם, ובמה נחלקו חכמים ורבי שמעון. מברר את הגמרא על מה נחלקו חכמים ורבי שמעון בסיפה. בישלמה מובנת המחלוקת בין חכמים לרבי שמעון ברישה של הברייתא, כי רבי שמעון שאמר שאינה נחשבת יולדת בזוב, לטעמי, הולך לטעמו במשנתנו, שיציאת הוולד דרך דופן נחשבת כלידה, ואמו יושבת עליו ימי טומאה וטהרה ככל יולדת, ואפילו לא ראתה דם בלידתו כלל. לפיכך אדם שראתה בשלושת הימים שלפני כן, הוא דם קושי שאינו מטמא. ורשי מסביר שלדעת הגמרא כעת, בין לחכמים ובין לרבי שמעון, דם היוצא דרך הדופן, הרי זה כדם מכה שאינו מטמא. מה שאמר רבי שמעון במשנתנו שיוצא דופן אמו יושבת עליו ימי טומאה וטהרה, הוא מחמת הלידה עצמה ולא מחמת הדם היוצא עם הוולד. ולכמן בדף ממלף עמוד ב' תביא הגמרא דעת החולקים וסוברים שיש טומאה בדם היוצא דרך דופן, כפי שהתבאר. אז בישלמה מובנת המחלוקת בין חכמים לרבי שמעון ברישה של הברייתא, כרבי שמעון אומר שאינה נחשבת יולדת בזוב, הולך לטעמו, יציאת הוולד דרך דופן נחשבת כלידה, ואמו יושבת עליו ימי טומאה וטהרה ככל יולדת, ואפילו לא ראתה דם בלידתו כלל. לפיכך אדם שראתה בשלושת הימים שלפני כן הוא דם קושי שאינו מטמא. ואילו רבנן שאמרו הרי זה יולדת בזוב, לטעמה היו. גם הם הולכים לטעמם במשנתנו שיוצא דופן אינו נחשב כילוד. לפיכך, אין זה דם קושי אלא דם זיווה. אלא סיפה בסיפה של הברייתא, שנחלקו בחכמי ורבי שמעון לגבי אדם היוצא משם, צריך ביור במה יפליגי, במה נחלקו. שהרי אין לומר שנחלקו האם דם היוצא עם הוולד דרך הדופן נחשב לדם לידה ומטמא ככל דם לידה. כי אם כן, צריכים היו לסבור להפך. שרבי שמעון יתמה בדם מפני שיציאת הוולד דרך הדופן נחשבת ללידה, וחכמים יתהרו כיוון שאינה נחשבת ללידה. ואילו הריטב"א מסביר את קושיית הגמרא, שכשאמרה הברייתא ודם היוצא משם, כוונתה בפשטות לדם היוצא דרך דופן. ובו יש לומר מסברה שהוא טהור כיוון שלא יצא דרך רחם. אם כן, מדוע אמרו חכמים שהוא טמא? בשבעה הגמרא אמר אבינה בסיפה של הברייתא מדובר כגון שיצא ולד דרך דופן, ואולם אדם שראתה במשך שלושת הימים יצא דרך רחם, דרך הפרוסדור, ונחלקו חכמים ורבי שמעון בסיפה, האם הוא מטמא? ואז דרבי שמעון לטעמי, ורבי שמעון שתיהר הלך בזה לשיטתו במשנתנו, שיציאת הוולד דרך דופן נחשבת ללידה. לפיכך אדם שראתה באותם הימים הוא דם קושי, ודם הקושי שבא בימים הראויים לזיבה אינו מטמא. ורבנן לטעמיו וחכמים שתימו הלכו בזה לשיטתם במשנתנו שיוצא דופן אינו כילוד, לפיכך אדם שראתה באותם ימים הוא דם זיבה ומטמא. מקשה הגמרא על ביורו של רבינה. מתקיף לרב יוסף, מקשה רב יוסף על דברי רבינה. חדה קושייה אחת, דהיינו רישה. שאם זו מחלוקתם, הרי בדבר זה עצמו נחלקו כבר ברישה. כי מה שתימו חכמים בסיפה את הדם, על כורחה הוא מפני שלדעתם יוצא דופן אינו נחשב כילוד. וממילא דם זה הוא דם זיווה ותמה. וכן מה שתהיה רבי שמעון את הדם בסיפה, על כורחה הוא מפני שלדעתו יוצא דופן נחשב כילוד. וממילא דם זה הוא דם קושי ותאור. אם כן, מדוע צריכה הברייתא לכפול את דבריה? במחלוקת הזו הם נחלקו כבר ברישה. ועוד קושייה, ועוד, לשון הברייתא ודם היוצא משם, הרי מהמקום שיצא ממנו הולד ברישה משמע. וכיוון שברישה לגבי הולד מדובר ביוצא דרך דופן, על כוכחה שגם בסיפה, לגבי דם מדובר ביוצא דרך דופן ולא דרך רחם. מפני הקושיות הללו מבאר רבי יוסף את הברייתא באופן אחר. אלא אמר רבי יוסף מדובר בסיפה כגון שיצא גם הולד וגם הדם דרך דופן. ובמקור מקומות תמק המפלגי. מחלוקת חכמים ורבי שמעון לגבי הרחם שהוא מקור הדמים באישה, האם הוא נחשב מקום תמה וכל דם הבא דרך שם נחשב לדם תמה מפני שנגע בו או לא? הכוונה שהוא מתמה דמים שיצאו דרך שם גם בימים שהאישה עצמה טהורה, כפי שלמדנו ליל בדף חב ב' עמוד א'. מר סבר חכמים סברו מקור מקומו תמה, ולפיכך דם היוצא ממנו דרך דופן אף שאינו נחשב דם זיווה, כיוון שלא יצא כאורח אנשים דרך הרחם, מכל מקום מפני שנגע במקור הרי הוא אב התומה ומתמת האישה תומת ערב. דהיינו שאם היא תיגע בתארות היא תתמם. ורשי והרגבה סוברים שאדם נטמא מחמת נגיעתו במקור, ואף שהוא מגע בית הסתרים. כתבו תוספות לאל בדף ט"ז עמוד א' דיבור המתחיל במקור, שהלכה למשה מסיני שיהיה אדם נטמא בנגיעה הזו. ומר סבר ורבי שמעון סבר, מקור מקומו טהור. לפיכך אם יצא אדם דרך דופן, אינו מתמא. ואף שלדעת רבי שמעון יציאת הולד דרך דופן נחשבת ללידה, מכל מקום אדם היוצא עמו אינו דם לידה שמתמא, אלא הוא דם מכה ותאור. וכאן שמדובר ביולדת, אף אם יצא אדם דרך רחם, כל שלא היה הפסק בין ראיית אדם לבין הלידה, הרי זה דם קושי ותאור כמבואר ברישה. מביאה הגמרא מחלוקת של ריש לקיש ורבי יוחנן, מה דינה של אישה זו שראתה דם דרך דופן? אמר ריש לקיש, לדברי המתמא בדם, לדברי חכמים הסוברים שדם היוצא דרך דופן תמא, הרי הוא מתמא באישה רואה דם דרך דופן, להיות לה תומה שבעה ככל נידה. ודעת ריש לקיש בזה שלא כדעת רבי יוסף, שהרי לרבי יוסף אין זו ראיית נידה, ותומת האישה היא מפני שנגע באדם ביציאתו. ממשיכה הגמרא ואומרת, ולדברי המטהר בדם, מסביר ריש לקיש שלדברי רבי שמעון הסובר שדם היוצא דרך דופן טהור, הרי הוא מטהר אף באישה, שאם ראתה דם דרך דופן אין זו נידה. ורבי יוחנן חלק על ריש לקיש ואמר, אף לדברי המטמא בדם, אף לדברי חכמים שמטמאים בדם, הרי הוא מטהר באישה. היא אינה נעשית נידה מחמת ראיית הדם הזה, כי לא נאמר דין נידה, אלא בדם הבא כאורח הנשים, ולא בדם היוצא דרך דופן. ומסביר הרמב"ן, וכך נראה גם מרש"י, שריש לקיש ורבי יוחנן העמידו את מחלוקתם של חכמי ורבי שמעון כרב יוסף, האם מקור מקומו תמה, אלא שנחלקו לגבי האישה הרואה דם זה, האם נעשית נידה על ידו. מבארת הגמרא, ואז דה רבי יוחנן לטעמי, ורבי יוחנן שביער כך את דעת חכמים, הלך בזה לשיטתו. דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מניין שאין אישה תמאה נידה עד שיצא מדווה דרך הרוותה, דם הנידות שלה יצא דרך הרוותה דווקא ולא דרך דופן, שנאמר לגבי עונש הבא על הנידה, ספר ויקרא פרק חף פסוק חי, ואיש אשר ישכב את אישה דווה וגילה את הרוותה, את מקורה הערה ונחרטו, מלמד שאין אישה תמאה נידה עד שיצא מדווה דרך הרוותה דווקא. ואף שרבי יוחנן אומר זאת בשם רבי שמעון בר יוחאי, והרי רבי שמעון בר יוחאי זה רבי שמעון שבברייתא הסובר שמקור מקומו טהור, מכל מקום לומדת הגמרא מכאן שגם לשיטת חכמים אינה טמאה אלא ביציאת אדם דרך הרוותה. כי מאחר שרבי שמעון בר יוחאי למד זאת מפסוק מפורש, על כוחך לא נחלקו עליו חכמים בזה, ומחלוקתם היא רק לגבי אדם עצמו. שלחכמים אף שהאישה טהורה ביציאת אדם דרך הדופן, מכל מקום אדם עצמו הוא אב הטומאה כיוון שמקור מקומו טמא. ולרבי שמעון, כשם שאינה נעשית נידה ביציאתו, כך הוא עצמו אינו מטמא. ויהיה הגמרא ממרא בעניין טומאת המקור. אמר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה, מקור שנעקר ממנו חתיכת בשר, ויצא הבשר ונפל לארץ האישה טמאה, שנאמר בתוכחת יחזקאל הממשיל את העם לאישה מנאפת, בספר יחזקאל, פרק ט"ז פסוק ל"ו, יען ישפך נחושתך ותגלה ערוותך. לשון המקרא, נחושתך פירושו שולייך. כמו שמצינו במסכת שבת דף מ"א, לגבי אנטיחי שהחום שלה גדול, מפני שנחושתה מחמנתה, והכוונה לשולי הכלי שמשמרים את חומו. וכן במסכת כלים נחושתו של תנור והכוונה לקרקעיתו. אז לשון הכתוב נחושתך שבספר יחזקאל פירושו שולייך, שהוא המקור שנמצא בשולי הגוף, ופירוש הכתוב שמחמת אהבת הזנות הוא נשפך לארץ ומתגלב על ידי זה ותגלה ערוותך. הרי שנקרא המקור ערווה גם לאחר שנשפך ונפל לארץ, ועל כוחך זה מפני שתומתו בו גם כשאינו במקומו. ברר את הגמרא למאי, לאיזה עניין אמר יש לקיש, מקור שנעקר ממנו חתיכת בשר ונפל הבשר לארץ, האישה טמאה, הילי, מה אם נאמר שכוונתו לתומת שיבה כנידה, הרי אי אפשר לבאר כך, כי בתומת נידה, דם אמר רחמנה, התורה אמרה בה, לאישה כי תהיה זווה דם, ומשמע שנטמא דווקא על ידי דם ולא על ידי חתיכה של בשר היוצאת ממנה. אלא על כוחך כוונת ריש לקיש לתומת ערב, שהאישה טמאה עד הערב, מפני שהחתיכה מן המקור היא אבה טומאה, וביציאתה מגופה הרי היא נוגעת בה ומטמתה. מביאה הגמרא ממרה נוספת בעניין טומאת המקור. אמר רבי יוחנן מקור שהזיע כשתי טיפי מרגליות, שנטף ממנו שתי טיפות דם לבן וצלול כמרגליות האישה טמאה. מבררת הגמרא למאי, לעניין מה אמר רבי יוחנן שהיא טמאה. היא לאמא אם נאמר שכוונתו לתומת שיבה כנידה, הרי אי אפשר לבאר כך. שהרי שנינו במשנה לאלה בדף יוטט, שיש רק חמישה מיני דמים טמאים באישה ותולו, ולא יותר. ודם לבן אינו מכלל חמשת המינים הללו. אלא על כוחך כוונת רבי יוחנן לתומת ערב, שהאישה טמאה עד הערב מחמת יציאת טיפות אלו, מפני שנגעו במקור וביציאתם נגעו בה ותימוה. מדייקת הגמרא ודווקא תרתי, שתי טיפות חזקתן שיצאו מן המקור וטמאה, אבל חדה, טיפה אחת, אימר מעל מעטיה, יש לך לומר שלא באה מהמקור אלא משאר מקומות, כלומר מקטלי בית הרחם שבצדדים, ואינה מתמת. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את הפרק החמישי של מסכת נידה, פרק ששמו יוצא דופן לאל בדף מם, כל אנשים מתמין בנידה על ידי זיבת הדם בבית החיצון של הרחם, שנאמר בנידה, דם יהיה זובה, בי ושרה, אף כשזב בתוך בשרה ולא יצא לחוץ. מבררת הגמרא, היי ניו בית החיצון. איזו החלק של הרחם שקוראת לו המשנה בית החיצון, שאם זב הדם לשם הרי זו נידה. משיבה הגמרא אמר יש לקיש, כל שתינוקת יושבת ונראית, כל מקום ברחם שנראה בעת שהתינוקת יושבת, שאז נפתח רחמה מעט ונראית מקצתו מבחוץ, ובכלל בית חיצון. ובתלמוד הירושלמי במסכת יבמות מפואר שהכוונה כשיושבת להטיל מים. מקשה הגמרא אמר לו רבי יוחנן לריש לקיש, והרי משנתנו למדה את דין זיבת הדם בבית החיצון, מלשון הכתוב בבשרה, שמשמע שדם זב במקום נסתר בתוך בשרה, ואילו אותו מקום שכשהתינוקת יושבת הוא נראה מבחוץ, נחשב גלוי הוא, אפילו אצל שרץ שדינו לטמא במגע רק במקום גלוי ולא במגע בית הסתרים. ובבואר בגמרא לקמן בדף מ"ג שלומדים את הדבר הזה מהפסוק וידיו לא שותף במים, שהשרץ מטמא את האדם רק בנגיעתו במקום גלוי, כגון ידיו, ולא ייתכן שיקרא לו הכתוב בי ושרה. ומפני הקושייה הזו, מבאר רבי יוחנן את משנתנו באופן אחר. אלא אמר רבי יוחנן, בית החיצון הוא החלק של הרחם מבחוץ, ועד בין השיניים, עד המקום שיש בקטלי הרחם גושי בשר תלויים. ומה שלפני מזה הוא בית הפנימי. והבח מבאר שהחדר של הרחם בחלקו הפנימי הוא רחב לקבל את הוולד, ואחר כך הולך ונעשה צר וארוך כמין צוואר ומגיע עד הפרוסדור. ובתוך החדר, בין החלק הרחב לבין החלק הצר, יש פתח ובו קמטים קמטים, כשיני הקרקשתא. ואין אילו השיניים שהוזכרו בגמרא כאן, אלא השיניים הם במקום שבו החלק הצר נפתח אל הפרוסדור. איבה אלו הסתפקו בני הישיבה, המקום עצמו של בין השיניים, האם דינו כלפנים, ואין האישה נעשית נידה בזיבת הדם שם, או דינו כלחוץ ונעשית בו נידה. משיבה הגמרא תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק מברייתא. דתני רבי זכאי, שנה רבי זכאי בברייתא, שבית החיצון הוא עד בין השיניים, ובין השיניים עצמן דינו כלפנים, ואינה נעשית נידה בזיבת אדם שם. ביור נוסף מהו בית החיצון, במתנית התנה בברייתא שנינו שהחלק של הרחם הנקרא בית החיצון הוא מקום דישה. מבררת הגמרא מהי מקום דישה, מה כוונת הברייתא מקום דישה. משיבה הגמרא אמר רב יהודה שהכוונה למקום שהשמש דש, עבר התשמיש מגיע בשעת גמר ביה, מה שלפנים מזה הוא בית הפנימי. והבית יוסף ביורה דעה סימן קוף צד יבב, למד בשיטת הרמב״ם שכל הפרוסדור נקרא בית החיצון. והוא כותב שנחלקו עליו שאר הפוסקים וסברו שבית החיצון הוא רק עד מקום השמש שהוא דש, וסוף הפרוסדור נחשב כבר לחלק מן הבית הפנימי. במשנה מבואר שדין תומת האישה בזיבת דמה מן המקור אל הבית החיצון של הרחם נלמד מהפסוק, ואישה כי תהיה זבת דם יהיה זובה בי ושרה. מביאה הגמרא ברייתא כיצד דורשים את הדין מן הפסוק הזה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שלמדנו לעיל בדף כ"א עמוד ב', נאמר בנידה דם יהיה זובה בי ושרה. בבשרה משמע בתוך בשרה מלמד שמתאמה על ידי זיבת אדם בפנים כבחוץ, כאותן תומות שמתאמות ביציאתן לחוץ. ואין כוונת הברייתא לומר שנעשית נידה בזיבת דמה בפנים כמו שהיא נעשית נידה בזיבתו בחוץ, שהרי אי אפשר שתתאמה אישה בזיבת דם נידת החוץ לגופה בלי שתתאמה קודם לכן בזיבתו בפנים. אלא מסביר הריטב"א, כוונת הברייתא שזיבתו בפנים דינה לטמא כמו אותם דברים שמצינו בהם שמטמאים מבחוץ, כלומר כמו קרי וזוב. אז אם כן אומרת הברייתא, נאמר בפסוק בבשרה מלמד שמטמא בפנים כבחוץ, ואין לי ללמוד מכאן אלא לגבי נידה שבה עוסק הפסוק, אבל לגבי זבה מניין שמטמא אפילו בזיבת אדם בתוך בשרה, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בפסוק ההוא זובה בבשרה, שהכתוב שינה לשונו וקרא לדם הנידה זובה, כדי ללמד שאף לגבי זבה הדין הוא כך, שמטמא אף בזיבת דמה בתוך בשרה. ועדיין לגבי פולטת שכבת זרע מניין שגם היא מטמא בפליטתה מן הבית הפנימי לבית החיצון, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בפסוק ההוא באומרו יהיה זובה בבשרה, לרבות את הפולטת. והמלבי מבאר את כוונת הברייתא, שעל דרך הדרוש יש לחלק את הפסוק לשני משפטים, כי תהיה זובה דם ואחר כך יהיה זובה בבשרה. בא המשפט השני ללמד שכל דבר שזב ממנו, אפילו שכבת זרע, מטמא בבשרה בפנים כבחוץ. ורבי שמעון חולק על הדין האחרון, ואומר, דיה לפולטת שתטמא כבועלה, מה בועלה אינו מטמא מדין בעל קרי עד שתייצא תומה, דהיינו שכבת הזרע לחוץ, שנאמר בו ואיש כי תייצא ממנו שכבת זרע, אף היא הפולטת אינה מטמאת שתייצא תומתה לחוץ לגמרי, אבל ביציאתה מן הבית הפנימי לבית החיצון, אינה מטמאה. מקשה הגמרא שהסתירה לברייתא מברייתא אחרת. מקשה הגמרא וסבר וכי סבר רבי שמעון שהפולטת דיה כבועלה ואינה מטמאה בבית החיצון, והתניא, הרי שנינו בברייתא, נאמר בספר ויקרא פרק ט"ו פסוק חי, ואישה אשר ישכב איש אותה שכבת זרע, ורחצו במים ותמו עד הערב. אמר רבי שמעון, וכי מה בא הפסוק הזה ללמדנו? אם בא ללמדנו לעניין נוגע בשכבת זרע שטעון טבילה, הרי כבר נאמר למטה. נאמר בפסוק בפרק חב ב' פסוק ד' בקודשים לא יוכל עד אשר יתהר, או איש אשר תייצא ממנו שכבת זרע. מאיתור המילה או בפסוק הזה למדנו לכל הנוגע בשכבת זרע שהוא טמא, ואף הפולטת שכבת זרע בכלל זה שרי נגע בפסרה מבחוץ. אלא על כוחך בא הכתוב להשמיענו מה דין האישה בנגיעתה בא מבפנים, שאם לא היה מלמדנו הכתוב מה דינה היינו אומרים שאינה נתמת בכך, מפני שתומת בית הסתרים היא, ותומת בית הסתרים אינה מטמאה, אלא שגזירת הכתוב היא שתהיה נתמת אף בנגיעתה בה מבפנים. נמצא שגם לדעת רבי שמעון נתמת בפנים כבחוץ, שלא כדברי הברייתא הקודמת, ואף על פי שהפסוק עוסק בתומת משמשת, ורבי שמעון בברייתא הראשונה לא דיבר על משמשת אלא על פולטת, מכל מקום סובר המקשה שגם משמשת אינה נתמת אלא משום פליטת הזרע מהבית הפנימי לבית החיצון. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל, וסבר רבי שמעון. מתרצת הגמרא לוקה שאין סתירה בין הברייתות. כאן בברייתא האחרונה מדובר במשמשת, לעניין תומת האישה מחמת עצם התשמיש, שכיוון שנגע בטיפת תשמיש גזירת הכתוב שתתאמה אף בנגיעתה מבפנים, מה שאין כן כאן בברייתא הראשונה מדובר בפולטת, לעניין תומת האישה מחמת פליטת שכבת זרע, ובזה לדעת רבי שמעון דיה כבועלה להתאמה ביציאת החוץ לגופה דווקא. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל וסבר רבי שמעון, שגם לדעת חכמים שסברו שנתמת הפולטת בבית החיצון, יש צורך בפסוק נוסף לתמת המשמשת, שהרי אפשר שתשמש מבלי שיגע הזרע בבית החיצון. כי מה שאמרו שהמקום שהשמש דש בגבר ביה הוא בבית החיצון, היינו באיש ואישה בינוניים, אבל בגדול וקטנה, הזרע נכנס לבית הפנימי מתחילה. מקשה הגמרא, איך ייתכן שבברייתא הראשונה מדובר בפולטת תיפוק לידה השימשה? הרי גם בלי פליטתה טמאה היא מצד ששימשה, וכיצד אמר רבי שמעון שטהורה היא עד שתפלוט? מתרצת הגמרא, הברייתא עוסקת בשטבלה לשימושה, כשטבלה לאחר התשמיש ונתהרה ולמחרת חזרה ופלטה. ועל אופן כזה אמר רבי שמעון, דיה כבועלה, שהיא נתמת דווקא ביציאתה חוץ לגופה. טמאה הגמרא לממרא, אם ניתן לומר דמשמשת בתומת ערב סגילה, המשמשת די לה להיות טמאה עד הערב ויכולה היא לטבול ולהיטהר. ואמר רבא, הרי אמר רבא, הדין במשמשת, שבמשך כל השלושה ימים שלאחר התשמיש היא אסורה לאכול בתרומה, היות ואין טבילה מטהרתה, מאחר שאי אפשר לה באותם ימים שלא תחזור ותפלוט ותתאמה. ואם כן, כיצד אמר רבי שמעון שהיא טהורה כל זמן שלא נודע שפלטה? ומוסיף רשי שאי אפשר לתרץ שרבי שמעון דיבר בפולטת לאחר שעברו שלושה ימים מעת ששימשה, כי לאחר שלושה ימים שכבת זרע מסרחת, היא לא ראויה להזריע, והיא לא מתאמת אף כשיצא לחוץ. תרץ את הגמרא במה יסקינן כאן בברייתא במה מדובר? שהתבילוה במיטה. התבילוה לאחר תשמיש בעודה שוכבת במיטה ששימשה בה, והיא לא זזה ממקומה, שבאופן כזה מודה רבה שאפשר לה שלא תפלוט. וכוונת רבי שמעון שלאחר טבילה זו אם תחזור ותפלוט, דיה כבועלה שכאמור מטמאה רק כשזה יוצא מחוץ לגופה. מקשה הגמרא מכלל דחיקה אמר רבא, משמע מזה, שמה שאמר רבא שהמשמשת 103 ימים זה באופן, דאז לה היא בקערה וטבלה, שהלכה היא ברגליה וטבלה, כיוון שתנועת ההילוך גורמת לה שתחזור ותפלוט, אם כן קשה, מדוע אמר רבא שכל שלושת הימים אי אפשר לה שלא תפלוט והיא ודאי טמאה? הרי עד הרבה קרוב יותר לומר שהיא תאורה, כי דילמה בהדי דקאז להשדיטי, אולי תוך כדי הליכתה אל הטבילה, כבר פלטתו לגמרי וכשטבלה אינה חוזרת ונתמת, וכי תאימה דילמה די ישתייר, ואם תאמר שרבה טימא אותה מספק שמה לאחר הילוכה עדיין ישתייר מעט זרע שלא נפלט, ואחר שתטבול תפלטנו, אי אפשר לומר כך, כי יחי חיישינן שמה נשתייר מבעלי, אם כן היה צריך רבה לומר שאסורה לאכול בתרומה, מפני שאנחנו חוששים שמה נשתייר, ומדוע אמר שאי אפשר לה שלא תפלוט, שמשמע שהתמאה בוודאות? מפני הקושייה הזו מעמידה הגמרא את דברי רבה באופן אחר, אלא סובר רבה, שאם הלכה ברגליה לטבול אפשר שכבר פלטה הכל קודם לכן, קודם הטבילה. כלומר שלאחר של טבלה, יצא מתורת טמאה ודאי והרי היא ספק טמאה. על כוחך לרבה שאמר שוודאי אינה יכולה להתאר, מדובר נמי גם כן שהתבילוה במיטה ששימשה בה. ולא קשיה, לא קשה על רבה ממה שאמר רבי שמעון שיכולה להתאר. כי כאן בממרה של רבה מדובר במתהפכת במיטתה לאחר הטבילה, שתנועתה גורמת לזרע להיפלט, ולפיכך אינה יכולה להתאר עד שיעברו שלושה ימים מעת ששימשה. ואין כוונת רבה לומר דווקא מתהפכת ולא מהלכת, שהרי המהלכת, כל שכן שתפלוט. אלא מפני שהגמרה בסמוך אומרת שרבה בא לבאר בכך את הכתוב במשמשת ולעמידו כשאינה זזה ממיטתה, ואפילו לא מתהפכת, נקטה הגמרה בלשון מתהפכת. אבל באמת הכוונה גם לגבי מהלכת. מה שאין כן כאן אומרת הגמרא בברייתא הראשונה, מדובר בשינה מתהפכת לאחר הטבילה ולא זזה ממקומה. לפיכך לדעת רבי שמעון היא נשארת טהורה כל זמן שלא נודע שפלטה לחוץ. ורבה שאמר שהמשמשת כל שלושה ימים אסורה לאכול בתרומה, אקרא קאי, בא לבאר בזה את הכתוב בדין משמשת. ואחי כאמר, כך כוונתו לומר. כי כתב רחמנה כאשר כתבה התורה לגבי משמשת, ורחצו במים ותמו עד הערב, שמשמע שיכולה לטבול ולהתאר בערב, כוונתה, רק בשינה מתהפכת לאחר הטבילה עד שיעברו שלושת הימים שלאחר התשמיש, אבל במתהפכת לאחר הטבילה, במשך כל שלושה ימים שלאחר התשמיש, אסורה לאכול בתרומה מפני שאי אפשר לה שלא תפלוט. דנה הגמרא מדוע טימא הכתוב בפולטת. באי מיני שאל רב שמואל בר ביסנה מהבאי פולטת שכבת זרע, אם טימא אותה הכתוב מפני שרואה אביה, שפליטת שכבת זרע באישה היא כראיית דם נידות שנתמת מחמת הראייה, או אולי הטעם שטימאה הכתוב הוא מפני שנוגעת אביה, שבפליטתה נגעה שכבת זרע בבשרה מבחוץ וטימאה אותה. אבל קודם שנפלטה לחוץ, אין האישה נתמת מחמתה, מפני שהוא מגע בית הסתרים. ומה שביום התשמיש טמאה, זה מגזרת הכתוב, כמבואר לאל. מפסיקה הגמרא באמצע הבאת הממרה, ומבארת מהם הדינים התלויים בספק הזה. מבארת הגמרא נפקמינה, הדינים היוצאים למעשה מההבדל בין שני הטעמים שהזכיר רב שמואל בר ביסנה הם, לסתור את ספירת שיבת הנקיים בזווה, ואף שבימי זובה אסור לה לשמש עם עברה ושימשה, ואחר כך התחילה לספור שבע נקיים ופלטה, הרי היא סותרת את ספירתה, שאם הפולטת דינה כרואה, הרי היא סותרת את ספירתה כאילו ראת אדם, אבל אם דינה כנוגעת, הרי היא כנוגעת בשאר תומות שאינה סותרת את ספירתה. וכן לעניין לטמא בפליטתה אפילו במשהו, בשיעור מועט, שאם הפולטת דינה כרואה, הרי היא נתמת בכל שיעור שתפלוט, כמו שהרואה אדם נתמת בכל שיעור שתראה, אבל אם דינה כנוגעת, אין שכבת זרע מתמת במגעה, אלא כשיש בה שיעור, או כחתימת פיימה, או כעדשה. וכן לעניין לטמא בפנים כבחוץ, שאם הפולטת דינה כרואה, תטמא בפליטתה מבית הפנימי לבית החיצון, אף קודם שיצא חוץ לגופה. אבל אם דינה כנוגעת, לא תטמא מבפנים, כי הוא מגע בית הסתרים. מקשה הגמרא לביור הזה, מה נפשך? מה שתאמר לבאר את ספקו של רב שמואל בר ביסנה, יהיה קשה, כי איש מיה למתניתה, אם ידועה לו הברייתא שנחלקו בחכמים ורבי שמעון בעניין פולטת, לעיל בדף ממלף עמוד ב', מדוע הוא מסתפק? הרי פשוט שלרבנן, בברייתא הזו, רואה אביה, דינה כרואה דם, שהרי אמרו שמתאמה בפנים כבחוץ כזווה, ולשיטתם ודאי, גם אין שיעור לפליטתה וסותרת את ספירתה, כיוון שאם היא כרואה לעניין להתאמה בפנים, כל שכן שאינה צריכה שיעור לראייתה, וכן לעניין סתירת ספירתה, כיוון שחכמים למדו את דינה מהמילה היא שנאמרה בזווה לעניין שתהיה כמוה להתאמה בפנים כבחוץ, כמו כן יש ללמוד משם שהיא כמוה לעניין לסתור את ספירתה. ולרבי שמעון ממשיכה הגמרא ואומרת, פשוט שנוגעת אביה, דינה כנוגעת בשאר תומות. שרי רבי שמעון אמר שאינה מתאמה בפנים כבחוץ, ולשיטתו, ודאי גם אינה סותרת ספירתה וצריך שיעור לפליטתה. והיא לא שמיעה לה מתניתה, ואם לא ידועה לו הברייתא הזו, גם כן אינו מובן מדוע הוא מסתפק. שרי מסתברא נוגעת אביה, מסתפר שהפולטת דינה כנוגעת, שרי הרואה דם ראייתה באה מגופה. מה שאין כן בפולטת שכבת זרע, היא אינה באה מגופה, אלא מה שקיבלה היא פולטת. ואין זה שונה ממגש הר תומות, שאינה נתמת מהם בבית הסתרים. מיישבת הגמרא לעולם שמיעה למתניתה. באמת הברייתא הייתה ידועה לרב שמואל בר ביסנא. ואליבא דרבנן לא קמי בא אלי. לשיטת חכמים החולקים על רבי שמעון הוא לא מסתפק, אלי שתתם ודאי, דינה כרועה לכל דבר. אלא כי קמי בא אלי, כאשר הסתפק, היה זה רק אליבא דרבי שמעון, לשיטתו של רבי שמעון. ולעניין לטמא בפנים כבחוץ לא קמי בא אלי. הוא לא מסתפק משיטת רבי שמעון בזה, שהרי מפורש בברייתא שלשיטת רבי שמעון, אינה מטמאה בפנים כבחוץ. אלא כי קמי בא אלי, כאשר הסתפק רב שמואל בר ביסנא. היה זה רק לעניין לסתור את ספירתה ולטמא בכל שאומה, מה דעת רבי שמעון בזה? ומה הספק? אולי כי כאמר רבי שמעון, כשאמר רבי שמעון שהפולטת דיה כבועלה, אני מילה לטמאה בפנים כבחוץ, דברים אלו אינם אלא לעניין שאינה נטמאת בפנים כבחוץ, כשם שבועלה אינו נטמאת שתיצא תומתו לחוץ, אבל עניין לסתור את ספירתה ולטמא בכל שהוא, רואה אביה, דינה כרואה שתסתור ותטמא בכל שהוא, או דילמה, או שמה נאמר לא שנה, אין הבדל בין הדינים, וכשם שהיא נחשבת כנוגעת לעניין שאינה נתמת אלא מבחוץ, כך היא נחשבת כנוגעת לעניין שלא תסתור את ספירתה ולא תתאמה בכל שהוא. מביאה הגמרא ביור אחר, מהו ספקו של רב שמואל בר ביסנא? איכא דאמרי, יש אומרים שרב שמואל בר ביסנא לעולם לא שמיע לי מתניתא. לא הייתה ידועה לו הברייתא שנחלקו בה חכמים ורבי שמעון בעניין פולטת. ואף על פי כן הסתפק מה דינה, ולא אמר מסברה שהיא כנוגעת. ואחי כמי בא אלה, וכך הוא הסתפק. מי דאחמי רחמנה הבעלי קריין בסיני? ממה שהחמירה התורה על ישראל לאוסרם בתשמי שלושה ימים קודם מעמד הר סיני, שנאמר יהיו נכונים לשלושת ימים אל תקשו אלישע, כדי שתוכלנה גם אנשים לטבול ביום השלישי, ולהתאר מתומת קרי בשעת מתן תורה, כי הרי לתומת האיש מספיק שיפרוש יום אחד, כי בעל קרי אינו מתמה לתומת ערב, על כוחך מה שצפתה התורה לפרוש שלושה ימים, זה מפני אנשים שתוכלנה להתאר, כך מסבירים תוספות חכמי אנגליה. אז האם נלמד מכך שהפולטת רואה אביה, דינה כרואה דם, ונאמר שמה שהצטוו להישמר בסיני דווקא מתומת פולטת ולא מתומת מת ושרץ, זו הוכחה שהפולטת נחשבת כרואה תומה מגופה שהיא חמורה יותר מתומת מגע מת ושרץ. או דילמה לא גמרינן מסיני. או אולי אין לנו למידים עניין זה מהכתוב במעמד הר סיני. למה? כיוון דחידוש הוא. הזרת התומה בסיני זה חידוש. דהזווין ומצורעין דהמירי. שהרי תומות זווים ומצורעים הם תומות חמורות הבאות מגופם, ואף על פי כן לא אחמיר באור רחמנה. לא החמירה עליהם התורה ולא צפתה להישמר מתומות האלו בסיני. והכוונה שלא הוזרו זווים ומצורעים לצאת מחוץ למחנה ישראל בית קבלת התורה. או שלא יבואו עם התיאורים להתייצב בתחתית ההר. ואף על פי שמבואר במדרש, שכשעמדו ישראל לפני הר סיני נתרפו ולא היו בהם זווים ומצורעים מכל מקום, מי שהיה קודם לכן זו ומצורע נשאר בתומתו כל עוד לא ספר שבעה ימים לטהרתו. ולא החמירה עליהם התורה ולא צפתה להישמר מתומות האלו בסיני. לפיכך מה שהחמירה על הפולטת אין זו ראיה שהיא כתומה באה מגופה. עוזרת הגמרא לממרה ומביאה את סופה, השיב ואמר לאביי לרב שמואל בר ביסנא, הפולטת שכבת זרע גם לדעת רבי שמעון רואה אביה, דינה כרואה לעניין שסותרת את צפירתה ונתמת בכל שהוא. אתה שיילה לרבה, בא רב שמואל בר ביסנא ושאל גם את רבה את אותה שאלה מה דין הפולטת, אמר לי, השיב לו רבה או רבה לגרסה של הגאות הבך, רואה אביה, דינה כרואה לעניין שסותרת את צפירתה ונתמת בכל שהוא. אתה לקמד רב יוסף בא רב שמואל בר ביסנא לפני רב יוסף ושאל אותו את אותה שאלה, אמר לי, השיב לו רב יוסף, רואה אביה, דינה כרואה לעניין שסותרת את ספירתה ונתמת בכל שהוא. אדר, אתיה לקמי דאביי, חזר ובא רב שמואל בר ביסנא לפני אביי, ואמר לי לאביי, כולכו ברוק אחד התפיתו, כולכם ברוק אחד תרוקו. כלומר, האם שמועה אחת שמעתם כולכם שכך הדין? השיב ואמר לי אביי, שפיר אמרי לך, דבר טוב ויפה אמרו לך. כי עד כאן לא כאמר לו, אמר רבי שמעון דיה כבועלה, אלא לעניין לטמא בפנים כבחוץ, שאינה מטמאה אלא בחוץ, אבל לסתור את ספירתה ולטמא בכל שהוא. רואה אביה, דינה כרואה והרי היא סותרת את צפירתה ומתאמה בכל שהוא. ולמד זאת רבי שמעון ממה שהחמירה התורה על בעלי קרי בסיני כמבואר בגמרא לעיל. שנינו במשנה שכל הנשים מתאמות מעת שנעקר דמן מן הבית הפנימי וזב בבית החיצון של הרחם ואפילו קודם שיצא לחוץ. מביאה הגמרא ברייתא בעניין הזה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, הנידה רואה דם בימים הראויים לנידתה והזבה רואה דם במשך שלושה ימים רצופים בתוך הימים הראויים לזיוותה, שהם 11 יום שבנידה לנידה, והשומרת יום כנגד יום הרואה דם, במשך יום או יומיים בימים הראויים לזיוותה, וצריכה לשמור יום אחד שלא תראה בו, ותובלת לערב ותאורה, כמבואר בגמרא לקמן דף עין ג', והיולדת כולן מתאמות בפנים בזיוות הדם בתוך בשרן מן הבית הפנימי אל הבית החיצון של הרחם, כבחוץ. היינו לגבי נידה וזווה ושומרת יום כנגד יום, אבל לגבי יולדת תדון הגמרא בסמוך באיזה אופן מדובר שמתאמה בפנים כבחוץ. וכוונת הגמרא כשהיא אומרת, כולם מתאמות בפנים כבחוץ, היינו, שזיבת אדם בפנים דינה לטמא כמו אותם דברים שמצינו בהם שמטמאים מבחוץ, כלומר כמו קרי וזוב באיש. כך אומר הריטב"א. מקשה הגמרא, בישלמה כולו לחיי. מובן הדבר בכל הנשים הראשונות שהזכירה הברייתא, באיזו אופן מדובר שראו דם. אלא אבל, מה שהזכירה הברייתא יולדת אינו מובן באיזו אופן מדובר, שהרי היא בימי נידה, אם מדובר שראתה דם וילדה בימים הראויים לנידתה, הרי זו נידה גמורה וכבר הוזכרה נידה בברייתא הזו. והגמרא מעמידה כעת את הברייתא באופן שראתה דם ואחר כך ילדה. כי אם כוונתה להעמיד את הברייתא בשילדה תחילה ואחר כך ראתה דם, הייתה הגמרא צריכה להקשות שהתמאה ממילא מחמת לידתה. ממשיכה הגמרא ושואלת, ואם מדובר שראתה דם וילדה בימי זיווה, בימים הראויים לזיוותה, הרי זו זיווה. וגם זווה כבר הוזכרה בברייתא הזו. מתרצת הגמרא, לא צריכה, לא הוצריכה הברייתא להזכיר יולדת אלא לעניין הרואה דם בעת שירדה לטבול מטומאה לטהרה. כשמסתיימים השבועיים של טומאתה לאחר לידת נקבה, והלכה לטבול ולהתחיל את ימי טהרה שהם עד מלות 80 יום ללידתה. וכי הדה אמר, וכאותו דין שאמר רבי זיירא, אמר רבי חייא בראשי, אמר רב. אמר רבי זיירא בשמו של רבי חייא בראשי, בשמו של רב. יולדת שירדה לטבול בסוף השבועיים כדי לצאת מטומאה לטהרה, ובאותו זמן נעקר ממן אדם מהבית הפנימי של הרחם ועמד אדם בבית החיצון ולא יצא לחוץ, אלא לאחר יום או יומיים. אם עקירת אדם מהבית הפנימי הייתה בירידה, בעת שירדה לטבול קודם שטבלה, הרי זאת טמאה ואינה יכולה להיטהר כל זמן שנשאר אדם בבית החיצון. כיוון שאדם טמא, אף שבנגיעתו בבית החיצון אינו מטמא, כיוון שהוא בית הסתרים, מכל מקום נטמת במסעו, וביציאתו מגופה צריכה לטבול שוב כיוון שלא נטהרה בטבילתה הראשונה. אבל אם עקירת אדם מהבית הפנימי הייתה בעלייה, בעת שעלתה מן הטבילה, הרי זאת טהורה, כיוון שהוא דם תואר שאינו מטמא. ולפי זה, מה שאמרה הברייתא שיולדת מטמא בפנים כבחוץ, כוונתה גם כן באופן כזה שנעיקר אדם מהבית הפנימי לבית החיצון קודם שטבלה, שכל זמן שאדם שם הוא מטמאה. מביאה הגמרא קושייה על הממרא של רבי זיירא, ומחמת הקושייה הזו תבהר לקמן בדף מ"ב עמוד ב' שאי אפשר להעמיד את הברייתא ביולדת שראתה כשירדה לטבול. מה כשהגמרא אמר לי, אמר לו רב ירמיה לרבי זיירא, מה שאמרת שנטמאת יולדת מחמת אדם שנעיקר בירידה קודם שטבלה אינו מובן. אמה התמאה? מדוע התמאה? הרי תומה בלועי, זו תומה בלועה בתוך גופה, ותומה כזו אינה מתמה לא במגע ולא במסע. כמבואר במסכת חולין דף עין א' עמוד א', שלומדים את הדין הזה מהכתוב באיסור אכילת נבילת עוף טהור, והאוכל מנבלתה יחבס בגדיו וטמא עד הערב, שגם כשהאכלה סמוך לשקיעת החמה באופן שלאחר טבילתו עדיין היא במאיו, אינו חוזר ונטמא מחמתה, כלומר שהבגדים שילבש בעת הזאת אינם טמאים, ומוכח שטומאה בלועה אינה מתמאת. ולמרות שאמרה משנתנו לאל בדף מ' עמוד א' שכל האנשים נטמאות בזיבת אדם לבית החיצון, אין הכוונה שנטמאות בטומאה בלועה, שהרי אינן נטמאות מחמת נגיעת אדם בבשרן, שזו טומאת מגע ומסע וטהרתה בטבילה וערב שמש, אלא אם נטמאות מדין ראיית נידה וזווה, שמטמאה את האישה לשבעה ימים גם בבית החיצון שהוא בלוע בבשרה, וזאת מפני גזירת הכתוב בבשרה. אין לומר לגבי יולדת כאן שראתה כשירדה לטבול שטומאתה היא מדין ראייה, שהרי ראייה זו שהיא יציאת אדם מן המקור, עדיין הייתה בתוך השבועיים של ימי טומאתה, וכעת בטבילתה מתחילה ימי תואר ונטהרה מאותה ראייה, ועל כוחך טומאתה היא רק מצד נגיעת אדם בה. ולכן מקשה רבי ירמיה, שהרי זו טומאה בלועה שאינה מתמה. אמר לה, ישיב רבי זיירא לרבי ירמיה, זיל שי ללך ושאל את הדבר הזה לרבי אבין. דהסברת ניהלי וחרקיש לי ברישה בי מדרשה. הסברתי לפניו את הטעם מדוע אדם זה מתמה אותה, ונענה לי בראשו בבית המדרש לעוד שהסכים לדבריי. אז על שיילה הלך רבי ירמיה ושאל זאת לרבי אבין. אישי ואמר לרבי אבין, תומה זוהי מגזירת חכמים שהחמירו בדין היולדת. והסעוע שתתאמה מדי רבנן בתומה בלועה כדין נבלת אוף טהור שמתאמה מדאורייתא את הבגדים שעליו בעת מגעה בבית הבליה, אף שהוא מגע תומה בלועה. והטעם שהחמירו בתומה בלועה דווקא ביולדת שיצא דמה לבית החיצון לפני טבילתה, ולא החמירו בשאר תומות בלועות, כדי שלא יבואו לטעות ולטהרה מחמת טבילה זו, אף כשיצא אדם אחר כך חוץ לגופה. מקשה הגמרא, מדמי וכי יש לדמות את דין היולדת לדין נבילת עוף טהור? והרי הטעם שם לגבי נבילת עוף טהור, אין לה טומאה במגע מבחוץ, אלא בבית הבליה בלבד, ומוכח שגזירת הכתוב בנבילת עוף טהור שתטמא באופן הזה. שכך נלמד מלשון הכתוב בנבילת עוף טהור, לא יוכל לטמאה בה, שמטמא דווקא באכילתה ולא בסתם נגיעה. אבל אחר כאן בסוגייתנו לגבי הולדת שירדה לטבול, כי נפליק לברעי לטמא, הרי שיצא אדם חוץ לגופה ויגע בה, תטמא. וכיוון שהוא מטמא מבחוץ מוכח שטומתו היא כשאר טומות, ואין לומר שיתמה בבלוע. מפני הקושייה הזו מעמידה הגמרא את דברי רבי זיירא באופן אחר, אלא אומרת הגמרא חנמי, גם כאן מה שתימה רבי זיירא את היולדת שראתה בירידתה לטבול, כוונתו דווקא כשיצא אדם לחוץ, ומפני שנעיקר אדם מן המקור קודם הטבילה, הרי זה דם תמה ונתמת במגעו. ומה שאמרה הגמרא לאיל, שעשהו כנבלת עוף טהור, היינו, שכמו שבית הבליה נחשב כגלוי לעניין נבלת העוף, כך הבית החיצון נחשב כגלוי לעניין שלא תועיל טבילה על אדם ביותו שם. אבל לפני שיצא אדם לחוץ, אפילו כשהוא נמצא בבית החיצון, עם טבלה הרי היא טהורה כל זמן שלא יצא. כיוון שטומאה בלועה אינה מתמת. מקשה הגמרא היא, עם כוונת רבי זיירא, שנתמת במגע אדם כשיצא לחוץ, מהי לממרה? מה החידוש בדבר? הרי כשנעקר אדם לפני טבילתה, ודאי הוא דם טמא שנתמת במגעו. מתרץ את הגמרא, צריך להשמיענו את הדין הזה, כי יש בזה חידוש. מהו דתאים השם התאמר, מי גודם מהניה טבילה לדם, דאיקה גבי? מתוך שמועילה הטבילה לטהר את הדם שבבית הפנימי, שכל דם שנמצא שם קודם טבילתה, אם יצא לאחר טבילתה, אינו מטמאה, תהני נמי להי, תוהיל לטהר גם דם זה שבבית החיצון. כמה שמלן, לפיכך משמיענו רבי זיירא, שלא הועילה הטבילה לדם זה, ובצאיתו לחוץ יתמנה. כיוון שהעמידה הגמרא את דברי רבי זיירא דווקא כשיצא אדם לחוץ, מעתה כבר אי אפשר להעמיד את הברייתא לאל בדף מבית עמוד א' כדבריו, שהרי מפורש בברייתא שהיולדת מתאמה בפנים. לפיכך חוזרת הגמרא לברר במה מדובר בברייתא. שואלת הגמרא, שמייטין איפריק, הממרה של רבי זיירא מיושבת, שכוונתו למגע הטומאה מבחוץ, ולפיכך אין להקשות עליו, ממה שטומאה בלועה אינה מתאמה. הלא אבל מה שאמרה הברייתא לגבי יולדת, שהיא נתמת בפנים כבחוץ, שוב אינו מובן באיזה אופן מדובר. היא בימי נידה, נידה, אם מדובר שראתה דם וילדה בימים הראויים לנידתה, הרי זו טומאת נידה וכבר הוזכרה נידה בברייתא הזו. היא מדובר שראתה דם וילדה בימי זיווה, הרי זו טומאת זיווה וגם זווה כבר הוזכרה בברייתא הזו. מתרץ את הגמרא במאי עסקינן כאן בברייתא במה מדובר? בלידה יבישתה. לידה יבישה שבעת לידתה לא יצא שום דם עם הוולד וטומאתה רק מצד דין יולדת. ושיטת הגמרא היא כאן, כדעת מי שאמר לאל בדף חפה א' עמוד ב', אפשר לפתיחת הקבר בלא דם. ברר את הגמרא אם מדובר בברייתא בלידה יבשתה שלא יצא שום דם עם הוולד, מה היא מתאמה בפנים כבחוציקה, איזו טומאה בפנים שייכת בה? משיבה הגמרא כוונת הברייתא כגון שהוציא הוולד את ראשו חוץ לפרוסדור אל הבית החיצון, ומחדשת הברייתא שאף על פי שלא יצא לאוויר העולם כבר נחשבו כילוד וימות מאה לידה. וסברה זו היא כדרב אושעיה, שאמר שיציאת ראשו חוץ לפרוסדור נחשבת כלידה. ואמר רב אושעיה במסכת חולין בדף עין בית עמוד א', שמה שטימאה משנה שם במסכת חולין את המילדת שהכניסה ידה למעי מעוברת ונגעה בוולד מת, ומצד גזירה שמה יוציא הוולד את ראשו חוץ לפרוסדור ותיגע בו, שם, ותתאה לחשוב שלא הוציא ראשו עדיין ולא נטמאה ממנו, ולפיכך טימאה אף בנגיעתה בו בפנים. ודין טומאת המילדת שנגע בעובר מת במעי אמו מובא שם במשנה במסכת חולין דף עין א', והגמרא מביאה על כך את דעת רבי ישמעאל הדורש מן הכתוב בטומאת מת, וכל אשר יגע על פני השדה בחלל חרב, שרק דבר גלוי מטמא במגעו ולא עובר במעי אמו. ומבאר רב הושעיה שמשנה זו היא גם לדעת רבי ישמעאל, כי אף שמדאורייתא אינו נחשב כגלוי, אבל מדרבנן גזרו שיטמא. וכתבו התוספות שרב הושעיה הזכיר ראשו מפני שאינה נקראת לידה עד שייצא ראשו דווקא. והמיילדת נתמת למרות שזו טומאה בלועה לכאורה, וטומאה בלועה אינה מתאמה, כי מתוך שנחשב כילוד לעניין שימות מעל לידה, וכן לעניין קביעת היום השמיני למילתו, כך נחשב כילוד לעניין שאינו נקרא בלוע ויכול לטמא במגעו. הרי שלדעת רב הושעיה, יציאת הוולד לבית החיצון נחשבת כלידה, וכן כשאמרה הברייתא כאן שהיולדת מתאמת בפנים, כוונתה שיש לה טומאת לידה מעת שהוציא הוולד ראשו לתוך הבית החיצון. מביאה הגמרא מקור נוסף לכך שיציאת הוולד לבית החיצון נחשבת כלידה. וכי יהוד דעתה לקמי דרבה, כמו שמוכח מהמעשה באדם אחד שבא לפני רבה, אמר לי, שאל אותו אדם את רבה, מה הוא? למי מל בשבתא? מה הדין למול בשבת? האם מותר או אסור? אמר לי, השיב לו רבה, שפיר דמי, טוב ויפה לעשות, כן, שהרי מילה בזמנה דוחה את השבת. בתר דנפק לאחר שיצא אותו אדם מלפניו, אמר רבה, סל כדאי תח, דאו גברה לא ידע, דשאר למי מל בשבתא. האם תעלה על דעתך שאותו אדם לא ידע שמותר למול בשבת? הרי דין זה ידוע ומפורסם, על כוחך, אירה בו איזה דבר של ספק ולא ביאר לי היטב את שאלתו, אז על בטרי, הלך רבה אחריו והשיגו, אמר לי, אומר לו רבה, אימה לי איזי גופה דעובדה איך יאווה, אמור לי איפה, איך היה עצם המעשה, אמר לי אותו אדם, שם התוולד דצוויץ אפניה דמעלי שבתא, שמעתי טבלת צועק מתוך מאי אמו מבעוד יום של ערב שבת ולא התיילדת שבתא, ואולם לא יצא לאוויר העולם אלא בלילה כשהיה שבת ודאי, לפיכך באתי לשאול האם מותר למולו בשבת. והטעם שהשואל לא סיפר זאת מתחילה, כיוון שהיה סבור שאם כשהוציא ראשו חוץ לפרוסדור נחשב כילוד, היה צריך להיות הדין שכל הנולד בשבת, אם לא נתברר שלא הוציא ראשו. מבעוד יום אסור למולו בשבת מספק שמה הוציאו מפני חומרת איסור שבת. וכיוון שרבה ענה לו שצריך למולו ולא חקר אותו האם ידוע שלא הוציא הולד ראשו מבעוד יום, הבין השואל שגם כשהוציאו אינו נחשב כילוד. והאמת שרבה לא חקרו על כך, מפני שרוב הילודים בשבת אינם מוציאים ראשם חוץ לפרוסדור מבעוד יום, ואין צורך לחשש למיעוט שכן מוציאים. אמנם לאחר מכן שט ליבו לחוקרו על זה, כדי שלא תצא תקלה מתחת ידו. אמר להישיב לו רבה, היי ולד זה בעת שצעק ודאי כבר הוציא את ראשו חוץ לפרוסדורו. והריף מבאר שכשהעובר בבית הפנימי פיף סתום ואינו יכול לצעוק, מה שאין כן כשהוציא ראשו. לפיכך דינו כנולד בערב שבת ומילתו בשבת, אבי מילה שלא בזמנה, כי היום השמיני ללידתו יחול ביום שישי, וכל מילה שלא בזמנה אין מחללים עליה את השבת. הרי שגם בדברי רבה מבואר שיציאת הולד לבית החיצון נחשבת כלידה. שנינו בברייתא לאל בדף מ"א עמוד ב' שהמשמשת לא הייתה צריכה להיטמא מצד נגיעת שכבת זרע במעיה, כיוון שבית הסתרים אינו מטמא בנגיעה, אלא שגזירת הכתוב שתיטמא בכך. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בעניין הזה. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה, אם אותו מקום, הבית החיצון של הרחם של אישה, בלוע אבי, בלוע בבשרה הוא, או שמא בית הסתרים אבי, נחשבו כשאר קמטים שבאדם שהם בית הסתרים. והספק של בני הישיבה הוא דווקא לגבי הבית החיצון, היינו מבין השיניים ולחוץ עד המקום שכשהתינוקת יושבת נראה. אבל מקום שכשהתינוקת יושבת נראה, דינו כגלוי, כמבואר בגמרא לאל בדף מ"א עמוד ב'. וכן מבין השיניים ולפנים לא הסתפקו בו מה דינו, כי ודאי נחשב לבלוע ואין הטומאה מטמאת שם כלל. ומבררת הגמרא למי נפקא מינה, איזה דין יוצא למעשה מההבדל בין הביאור הראשון לביאור השני. משיבה הגמרא, כיון שתחווה לחברתה כזית נבילה באותו מקום ולא נגעה נבילה בבשרה מבחוץ. היא אמרת בלוע, ואם תאמר שהוא נחשב כבלוע בבשרה, הרי טומאה בלוע לא מטמאה, מפני שהיא כמי שאינה ואין בה לא מגע ולא מסע. אולם היא אמרת שהבית החיצון של הרחם בית הסתרים אבי, נעידה במגע לא מטמיה, אגם שאין בית הסתרים מטמא במגע, אבל במסע מיה מטמיה. מכל מקום הרי הוא מטמא במסע, וכיוון שאותו כזית אינו נחשב כבלוע, נמצא שיש עליו עדיין תואר נבילה ומטמא את האישה הנושאת אותו. מביאה הגמרא שתי דעות לפשוט את הספק. אבי אמר הבית החיצון של הרחם בלוע אבי, לפיכך אין האישה נטמאת מאותו כזית נבילה. רב החלק עליו ואמר אותו מקום בית הסתרים אבי, לפיכך נטמאת האישה במסע הנבילה. ומביא רב המקור לדבריו, אמר רב אמינה אמינה לה, מאיכן למדתי את הדין הזה שאמרתי שאותו מקום דינו כבית הסתרים, דתניה. שנינו ברייתא לגבי משמשת לאל בדף מ"א עמוד ב', שמצד נגיעת שכבת זרע בבשרה מבחוץ לא היה צריך הכתוב לחדש בתומה, כיוון שהיא ככל נוגע בשכבת זרע שתמאו הכתוב, שכך דרשו מאיתור התיבה או בפסוק או איש אשר תיצא ממנו שכבת זרע, כמבואר בברייתא לאל. אלא בא הכתוב להשמיענו, שנתמת גם בנגיעת הטיפה בה, בתוך הבית החיצון של הרחם בשעת תשמיש. אם לא היה מלמדנו דין זה, היינו אומרים שאינה נתמת בכך, מפני שתומת בית הסתרים היא ותומת בית הסתרים לא מתמה, אלא שגזירת הכתוב היא שכשתיגע בטיפת תשמיש, תתמה בנגיעתה מבפנים. הרי מפורש בברייתא שבית החיצון של הרחם נחשב לבית הסתרים. מבררת הגמרא ואביי, שאמר שהמקום ההוא נחשב לבלוע בבשרה ואינו כבית הסתרים, כיצד הוא יבהר את הברייתא הזו? משיבה הגמרא לדעת אביי, חדה ועוד כאמר. כוונת התנא לומר שיש טעם נוסף מלבד הטעם העיקרי. מדוע היינו אומרים שלא תטמא המשמשת? חדה, הטעם האחד והעיקרי הוא משום דתומה בלואי. וטעם זה, אין הברייתא צריכה להזכירו כי פשוט הוא. ועוד מוסיפה הברייתא טעם אחר, אפילו אם תמצא לומר שאין זו טומאה בלועה, מכל מקום טומאת בית הסתרים היא ואינה מטמאה, אלא שגזירת הכתוב היא שהמשמשת היא טמאה. מביאה הגמרא מחלוקת נוספת של אביי ורבא בעניין דומה. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה, האם המקום שנבילת עוף טהור מטמאת בו, דהיינו בית הבליה של האדם, שהרי אין נבילת עוף טהור מטמאת אלא בעת אכילתה כשהיא בבית הבליה ומטמאת גם בגדים שעליו, כפי שלמדנו לאל בדף מ"ב עמוד א', בלוע אבי נחשבו כבלוע בבשרו של האדם, או שמא בית הסתרים אבי נחשבו כשאר קמטים שבאדם, שהם בית הסתרים. מבררת הגמרא למי נפקא מינה, איזה דין יוצא למעשה מההבדל בין הביאור הראשון לביאור השני? משיבה הגמרא, כגון שתחב לו חברו כזית נבילה של בהמה לתוך פיו במקום של בית הבליה, ושאלת הגמרא גד דווקא כשדחב לו חברו, אבל אם הוא תחב לעצמו הרי הוא נטמא כבר במגע הנבילה, ולא נגע בו הנבילה במקום אחר. היא אמרת בלוע, ואם תאמר שהוא נחשב כבלוע בבשרו, הרי טומאה בלוע לא מטמיה, אינה מטמאת לא במגע ולא במסע. והיא אמרת, אם אתה אומר שבית הבליה בית הסתרים, אבי, נהי נעמידה במגע לא מטמא, אגם שאין בית הסתרים מטמא במגע, במסע מיה מטמא, מכל מקום הרי הוא מטמא במסע, לפיכך הנושא נבילת בהמה בבית הבליה, היא טמא ממנה. פושטת הגמרא את הספק, אביי אמר מקום הבליה, בלוע אבי. מקום בית הבליה נחשב בלוע, ולפיכך נבילת בהמה אינה מטמאת שם כלל. ורבא אמר, הוא חולק עליו, הוא אומר בית הבליה בית הסתרים אבי, לפיכך נטמא האדם במסע הנבילה. ומביא אביי מקור לדבריו. אמר אביי מינה המנהלה, מאיכן למדתי דין זה שאמרתי שבית הבליה דינו כבלוע? דתניא שנינו בברייתא, יכול היית לומר שתהא גם נבילת בהמה מטמאה את הבגדים שהוא לבוש ביותה בית הבליה בבית הבליה, כמו שהדין באוכל נבילת עוף טהור, היינו בין בהמה טמאה בין בהמה טהורה. לפיכך תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בנבילת העוף, נבילה וטריפה, לא יאכל את המווה. מלשון הכתוב משמע שטומאה זו, שהיא מחמת אכילה, נאמרה רק במי שאין לה טומאה שתטמא אחרים אלא על ידי אכילתה. כלומר רק בנבילת עוף טהור. יצתה זו נבילת הבהמה שטומאתה היא במגע ובמסע קודם שיוכלנה. לפיכך אין פסוק זה עוסק בה ואין לנו מקור שתטמא בבית הבליה. הרי שבית הבליה נחשב כבלוע, כי אם היה נחשב כבית הסתרים, הרי בית הסתרים מטמא במסע, ומדוע אמרה הברייתא שנבילת בהמה אינה מטמאת בו. מביאה הגמרא את המשך הדרשה בעניין טומאת נבילת הבהמה בבית הבליה. ותיתי והרי יש ללמוד שנבילת בהמה תטמא בבית הבליה מקל וחומר מנבילת עוף טהור. ומה נבילת עוף טהור שטומאתה קלה שאין לה טומאה במגע ובמסע בחוץ? ואף על פי כן מצינו שיש לה טומאה בפנים בבית הבליה, זו נבילת הבהמה שטומאתה חמורה שיש לה טומאה במגע ובמסע בחוץ, אינו דין שיש לה טומאה בפנים בבית הבליה? אלא יש לדחות, אמר קרא, אמר הכתוב בנבילת עוף טהור, לא יאכל את המווה, ולשון זו באה למעט שדווקא בא. בנבילה זו בלבד נאמר שתטמא בגדים באכילתה, ולא בנבילה אחרת, היינו שנבילת בהמה אינה מטמאת בגדים באכילתה. יש לשאול, אם כן, מה תלמוד לומר? מה מלמדנו הכתוב באומרו, בנבילת בהמה טהורה, והאוכל מנבלתה יחבס בגדיו את המאה עד הערב? האם אין כוונתו שגם נבילת בהמה מטמאת בגדים בבית הבליה? יש לדחות שאין זו כוונת הכתוב, אלא שבאומרו והאוכל בא ליתן שיעור לנוגע ולנושא את הנבילה הכתובים באותה פרשה, שיש שיעור תומתם כאוכל, כדי אכילה. מה אוכל בחזית? כמו שאוכל שיעורו בחזית, אף הנוגע וכן הנושא את הנבילה אינם נטמאים אלא בחזית, שיהיו נוגעים או נושאים חתיכת נבילה לכל הפחות בשיעור כזי. עד כאן מוריי ורבותיי, חי וראי, תלמודנו בדף מ"א במסכת נידה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי, ו' בכסלף תש"פ, ונלמד את דף מ"ב במסכת נידה, מרחק 31 ימים ודפים מסיום הש"ס, בעזרת השם ובישועתו. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מי נותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.